שלום וברכה בנות יקרות, הזדמן שאני מעביר שיעור הבוקר וחשבתי ללמוד איתכן טקסט מהגמרא במסכת ברכות דף י' א' עמוד ב' וי' ב' עמוד א'. מאחר וביקשתי שיצלמו את זה, אני בטוח שעשו את זה, ולכן נא לחלק ביניכם את הדפים. כמו שאתן רואות בתחילת המקור, מדובר בטקסט שמוכר לכן בחלקו. מדוע הוא מוכר בחלקו? בגלל שחלק מן הטקסט שאנחנו עכשיו לומדים, הוא טקסט שיש לו... זה כן הגיע בסוף. טוב, תודה. זה טקסט שבחלקו נמצא בתוך ההגדה של פסח. אבל כאן מובא הטקסט בהרחבה מסוימת שאיננה בהגדה. כלומר, בחלקו הכתוב כאן מקביל למה שכתוב בהגדה, בחלקו לא. אני מתחיל כאן מדברי המשנה, כתוב כאן למעלה מתניתין. אתן רואות כן או לא? מה? עוד לא. למה? למה הכל מתעכב? למה? טוב, עכשיו אני קורא לפנוכו. זה יש לכן עכשיו? יפה. מזכירים יציאת מצרים בלילות. אחר כך אמר רבי אלעזר בן עזריה, זה כבר באגדה, נכון? אבל המשפט הראשון, מזכירים יציאת מצרים בלילות, איננו מוזכר באגדה. מה תוכנו ההלכתי של הביטוי הזה? ההזכרת יציאת מצרים נעשית בכל יום. איך מזכירים יציאת מצרים בכל יום? על ידי... מה? לא שומע. מה בקריאת שמה? הפרשה השלישית. כן? שתי הפרשיות הראשונות, אנחנו קוראים אותן בכל יום, לא בגלל שהן מזכירות יציאת מצרים, הן לא מזכירות יציאת מצרים. אלא בי שכתוב ש... ודיברת בם, בשורבך ובקומך, אז יש לנו מצווה בכל יום, בשורבך ובקומך, להזכיר את שתי הפרשות הראשונות. וזה עושים פעמיים ביום, כי כתוב בשורבך ובקומך. אבל לגבי הפרשה השלישית, הפרשה השלישית באה לא בגלל שהתוכן עצמה, שבתוכן בעצמו, כתוב שצריך להזכיר את הפרשה הזאת, לא כמו שתי הפרשיות הראשונות, אלא בגלל שיש פסוק אחר בספר דברים שאומר שיש מצווה להזכיר את יציאת מצרים כל יום, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אם כן, יש לנו מצווה בכל יום מחיינו להזכיר את יציאת מצרים. עד כאן ברור? עכשיו, יש כאן בעיה שלא נאמר בכתוב שצריך לעשות את זה פעמיים ביום. נאמר, כל ימי חייך. למדנו את הטקסט הזה פעם? לא, נכון? כלומר, יש לנו מצווה כל יום להזכיר את יציאת מצרים, אבל לא נאמר בפסוק שצריך לעשות את זה פעמיים ביום. יוצא לפי זה שאם נצמד לפשוטו של מקרא, החיוב שלנו הוא רק ביום ולא בלילה. או נגיד פעם ביום. והמשנה כאן מחדש לנו חידוש, מזכירים יציאת מצרים, דיינו פרשה שלישית של שמה, בלילות. זאת אומרת, צריך להגיד גם בלילות, לא רק ביום, אלא גם בלילה, והדבר הזה, אף על פי שהוא נפסק להלכה, אבל בימי קדם היה נתון למחלוקת. איפה המחלוקת? הנה היא מובאת בהמשך המשנה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, שנאמר, כלומר בן זומה דרש את הפסוק, ועל ידי כך התברר שצריך לקרוא יציאת מצרים, להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. איך הוא למד את הפסוק? שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. המילה כל מיותרת. אז היא באה לרבות משהו שהוא לא ימים. כי אפשר להגיד ימי חייך. ולפי נצטרך להגיד כל. כל זה בא לרבות. נכון? אם אני אומר, כולם באים לטיול. מה אני מתכוון לומר? גם מי שחשב שלא. נכון? זאת אומרת, כל ימי חייך זה בא לרבות. אז אומר רבן בן זומא כך, ימי חייך הימים. אז מה הכל? ימי חייך הלילות. ומה זה בא לרבות? משהו שהוא לא ימים. מה הוא לא ימים? לילות. וחכמים אומרים, זאת אומרת, חכמים חולקים על בן זומא, ואומרים שזה לא נכון הדרשה שלו, שמזכירים את יציאת מצרים רק ביום. למה? הם אומרים, מה שכתוב ימי חייך העולם הזה, כל להביא לימות המשיח. זאת אומרת, אגב, בהגדה שלפנינו כתוב כל ימי חייך להביא לימות המשיח, פה כתוב כל להביא לימות המשיח. זה לא כל כך משנה, אבל בעצם מה אומר כאן, מה אומרים כאן חכמים? שהמילה כל, בניגוד למה שסובר בן זומא, איננה מיותרת, כי היא באה לרבות משהו אחר, שגם בימות המשיח מזכירים יציאת מצרים. נכון, זה דייק נכון. המילה היא אכן מיותרת, אבל יתורה איננו כדי לרבות את הלילות, אלא כדי לרבות את ימות המשיח. התיקון שלך נכון. ובכן, עולות מפה מספר שאלות. שאלה ראשונה, לפי החכמים, אם לא הייתה המילה כל קיימת, אז מה הייתי אומר? שבימות המשיח בטלה המצווה להזכיר יציאת מצרים. נכון? אולי גם את ליל הסדר זה היה מבטל, לא יודע. על כל פנים, חכמים אומרים, בגלל המילה כל, אני יודע שגם בימות המשיח צריך להמשיך להזכיר את יציאת מצרים. איפה מצאנו שצריך ריבוי מיוחד בכתוב כדי ללמוד שדבר שנוהג בעולם הזה נוהג גם בימות המשיח? וכי יש פסוק שממנו אנחנו לומדים שגם בימות המשיח צריך לשמור שבת, או שגם בימות המשיח צריך לתת צדקה? הדברים האלה מיותרים לחלוטין. ואילו כאן, אלמלא המילה כל, חכמים היו אומרים, הגיעו ימות המשיח, טרח, כבר לא מזכירים יציאת מצרים. זה דבר קצת תמוע. הדבר השני התמוע, לא בדיוק תמוע, עולה פה שאלה. לפי בן זומא, מאחר והמילה כל משמשת אצלו כדי ללמוד שמזכירים יציאת מצרים בלילות, אז לפי בן זומא, האם מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח או לא? התשובה היא שלא. מה? כלומר, ראינו שלפי החכמים, אלמלא המילה כל, לא היינו יודעים שבימות המשיח צריך להזכיר יציאת מצרים. ומאחר והמילה הזאת תפוסה, לפי בן זומא, כדי ללמד את הלילות, אז אין לו מקור לזה שבימות המשיח מזכיר יציאת מצרים. מה? לא. הנחת היסוד פה בוויכוח, זה שכל מילה משמשת ללימוד אחד בלבד. זאת אומרת, המילה כל משמשת או ללמד אותך את הלילות, או לימות המשיח. אי אפשר להשתמש באותה המילה לשני לימודים. לפחות לפי פשט המחלוקת במשנה. עד כאן ברור? יוצא שלפי בן זומא, לימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים. לא בערב וגם לא בבוקר. לפי חכמים, לימות המשיח מזכירים יציאת מצרים, אבל רק בבוקר ולא בערב. עד כאן ברור? כן, בבקשה. זאת אומרת שאת אומרת ככה, שיש מחלוקת מהותית בין בן זומא לבין חכמים, האם צריך בכלל ריבוי בשביל לימות המשיח. זה יכול להיות, אי אפשר להגיד את זה, ואז נצטרך להבין מה שורש המחלוקת. כלומר, פה נצטרך... כן, חכמים סוברים שצריך לרבות. יכול להיות שבן זומא אומר, לא צריך, זה מובן מאליו. יכול להיות שבן זומא יגיד, אחי נמי, אתם צודקים, בלי בריבוי לא אומרים לימות המשיח, ואכן אני סובר שלימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים. בכל מקרה, יש פה שאלה לגבי אחד מעקרונות היהדות, 13 עיקרים, שהתורה לא משתנה. הנה, אנחנו רואים פה שלחכמים בכלל זה לא מפריע הסיפור הזה. הדבר הזה גרם לדיונים רבים אצל הראשונים, במיוחד אצל הרמב"ן ואצל רבי יוסף אלבו. כלומר, הסוגיה לא נולדה איתי, כן? זו סוגיה עתיקה, אבל פה אנחנו לומדים את המקור של הדיון. האם לימוד המשיח מזכירים נציאת מצרים? טוב, התשובה היא, אגב, לפי ההלכה, מזכירים נציאת מצרים בלילות או לא? מה? כן, הלכה כבן זומה, שמזכירים נציאת מצרים גם בלילות. זאת אומרת, פרשה שלישית של קריאת שמה, קוראים אותה גם בערבית. מה? גם בערבית, כן? גם בשחרית, שעל המיטה. קריאת שמה של המיטה זה מפני המזיקין, זה לא מצוות קריאת שמה. אבל מצוות קריאת שמה הממוסדת, זו שנאמרת בבית הכנסת, בתפילת ערבית, היא כוללת גם את יציאת מצרים. אז מזה אנחנו רואים, הלכה למעשה, שעם ישראל נוהג כדעת בן זומה, וכדעת תנא קמא שבמשנה, שמתחיל באופן סתמי, מזכירים יציאת מצרים בלילות. עד כאן ברור? ואם אני צודק שלפי בן זומה, בימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים, אז יש השלכה הלכתית לשאלה מתי זה ימות המשיח. כלומר, יש אנשים שאומרים, מה אכפת לך מתי זה ימות המשיח? מהי נפקא מינה להלכה? לפי בן זומה, יש נפקא מינה להלכה. האם לקצר את קריאת שמה או לא לקצר את קריאת שמה? זה הלכה מפורשת. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. בעקבות הפרשה השלישית של קריאת שמה, גם נאמרת ברכה. ברוך אתה השם גאל ישראל. גם בערבית, גם בשחרית, ובנספח לכך בערבית מוסיפים עוד ברכת השכיבנו. לכאורה, ברגע שמגיעים ימות המשיח לפי בן זומה, לא רק הפרשה השלישית בטלה, גם שלושת הברכות האלה בטלות. גאל ישראל של שחרית, גאל ישראל של ערבית והשכיבנו. זאת אומרת, שמי שהגיע לימות המשיח והוא ממשיך לקרוא את הפרשה השלישית וגם אומר את שלושת הברכות האלה, אומר שלוש ברכות לבטלה. ולכן יש לזה השלכה הלכתית מובהקת לדעת להגדיר מתי זה ימות המשיח. כן. גאל ישראל והשכיבנו הם ברכות שבאות בעקבות הזכרת יציאת מצרים. גאל ישראל זה מתאר את יציאת מצרים. זה ברכה ברבנן שנוספה על הפרשה השלישית. השכיבנו אומר התלמוד זה גאולה אריכתה, זה המשך של ברכת גאולה. זה השלכה אם עונים אמן על גאל ישראל או לא, אחד עוד. טוב, אז אם ככה, לפי זה תהיה שאלה רצינית, האם אנחנו למשל, האם מדינת ישראל, ימות המשיח, לא ימות המשיח, השלכה הלכתית, האם לקרוא את פרשה שלישית לקריאת שמע או לא, למשל. עכשיו, אבל עוד לפני שניכנס לגופו של עניין, עולה פה שאלה, איך יכול להיות שיש מצווה, מצוות עשה, שיש לה גבול בזמן? כפי שאמרנו, הרי אחד מ-13 עיקרים, אמנם הגמרא לא מכירה את 13 העיקרים לרמב״ם, אבל בכל זאת, יש להניח שהרמב״ם יודע את הגמרא, איך יכולה להיות מצווה שבאיזשהו שלב בטלה? אם אלא אם כן נתייחס למקור הכללי במסכת יבמות, שעתידות מצוות להיבטל, אבל פה מצווה ספציפית. התשובה היא פשוטה מאוד. מה התוכן של המצווה הזאת? לזכור, נכון? לזכור את יציאת מצרים. וכאן אני שואל שאלה פשוטה, למה צריך לזכור משהו? הרי יש לנו כלל, והוא אליפת מת. מה שהיה, מת. זאת אומרת, מה שהיה, היה. או כמו שאומר התלמוד, מי דהווה, הווה. מה אכפת לך מה היה? למה צריך בכלל, למה בכלל יש בתורה מצוות לזכור מאורע של העבר? מה זה נותן לי לזכור משהו? אני לא שומע טוב. יפה. זאת אומרת, כדאי לזכור דבר של העבר, כי מזה אני לומד משהו לעתיד. נכון? ברור. מה? כלומר, תזכור מה היה, אל תחזור על טעויות, או תלמד מזה משהו, כדומה. עכשיו, מה המטרה של, זיכרון יציאת מצרים? לזכור שאפשר לצאת מגלות. ברגע שיצאת, כבר אין צורך בזה. כלומר, זה מובנה בהגדרת המצווה. נגיד יותר מזה, לזכור את יציאת מצרים, כשהגעת כבר למות המשיח, זה מגוחך. ברור שהתורה לא תדרוש ממך לזכור דבר שכבר מילא את תפקידו. ולכן, לפי בן זומה, באמת זה כך. לא צריך לזכור את יציאת מצרים למות המשיח. החידוש הוא לפי חכמים. למה בכל זאת התורה אמרה לזכור את יציאת מצרים למות המשיח, ואת זה היא עשתה במילה כל? עד כאן מובן? נושא ברור? כן, אוקיי. כן. כן, אבל גם הייתי עבד באירופה.
זאת... יש
יפה, זה בעצם, אז המהר"ל, בהקדמתו לנצח ישראל, כך מסביר את דעת חכמים, מה שאת אומרת. כן, דעת בן זומה היא שלא צריך בכלל יציאת מצרים. יותר מזה אומר, המהר"ל, שלפי בן זומה היה אפשר שהמשיח יוציא אותנו ממצרים. אז כך שכל הסיפור של יציאת מצרים הוא קצת מיותר, הוא בדיעבד. אבל טוב, לא הגיע המשיח, אז בינתיים זוכים את יציאת מצרים. זה מין פשלה כזאת, זה חצי גאולה. אבל גאולה אמיתית, כבר לא צריך את השלבים, הטיוטות הקודמות. זה בעצם היסוד של המחלוקת כאן. עד כאן ברור? כי אנחנו הולכים לסבך את זה. טוב, הבה נמשיך בסיבוך. תניה, כן. דת חכמים שמזכירים יציאת מצרים גם לימות המשיח. למה? זו שאלה שנצטרך לברר אותה. נכון? כלומר, בשביל זה יש ההמשך. תניה. אז כאן מביאים לנו ברייתא, שגם היא לא מובאת בהגדה של פסח, אבל היא ההמשך הישיר של הוויכוח. תניה. אמר להם בן זומה לחכמים. וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? כלומר, לפי בן זומה, מובן מאליו שאין לזה שום יסוד. ולכן כשאתם אומרים כל להביא לימות המשיח, אתם מדברים שלא לעניין. כי לימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים. עכשיו, קודם כל, מה ההיגיון? ההיגיון הוא מה שאמרנו. מה שהגיע בסוף לתכליתו, אז אין צורך להזכיר. ברור. למשל, אישה חוגגת את העובדה שהיא בהיריון, אבל אחרי הלידה היא חוגגת את העובדה שהיא ילדה. כלומר, ההיריון כבר הופך להיות חסר משמעות ביחס לעובדה החדשה שעכשיו יש ילד. אז ימות המשיח זה כל כך גדול, שזה מגוחך לדבר על יציאת מצרים. וכי מזכירים יציאת מצרים ימות המשיח, והלא כבר נאמר. עכשיו, הוא יביא לנו גם פסוק שיוכיח את זה. פסוק מירמיהו. אנחנו נקרא את הפסוק בירמיהו. רק אני אשאל אתכם, כלומר, אם זה נכון מה שאומר בן זומה, הפסוק מדבר על ימות המשיח. ואני אשאל, איפה מצאנו את ימות המשיח בפסוק? אני אקורא, ברשותכם, את הפסוק. הנה ימים באים נאום השם. ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, כשאדם יישבע, הוא לא יישבע יותר בנוסח המקובל שהוא חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם יהיה נוסח חדש, מה יגידו? חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. איזה מאורע מוזכר כאן? קיבוץ גלויות. ואיך קורא לזה בן זומה? ימות המשיח. אז מה זה ימות המשיח לפי בן זומה? קיבוץ גלויות. זאת אומרת, המאורע של קיבוץ גלויות הוא גדול בהיקפו מיציאת מצרים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בימינו, אנחנו רואים שאכן הוא צודק. שהרי, יציאת מצרים הייתה, אני אגיד לכם, ארבעה הבדלים משמעותיים. יציאת מצרים הייתה יציאה מארץ אחת, בימינו אנחנו יוצאים מ-150 ארצות. יציאת מצרים הייתה אחרי 200 שנה, בימינו אחרי 2000 שנה. יציאת מצרים הייתה זמנית, כלומר, חזרנו לגלות אחרי זה, ואילו הגאולה שלנו היא בלי גלות אחריה, ודבר רביעי, יציאת מצרים הייתה בניסים, ושלנו בדרך הטבע. ארבעת הדברים האלה מראים שבעצם המאורעות שאנחנו חיים כיום, הם גדולים במשמעותם, בהיקפם, באיכותם, מיציאת מצרים. ככה זה יוצא. עכשיו, מי אומר את זה? לא אני אומר את זה. הנביא אומר את זה. הנביא אומר דברים הגיוניים, הוא לא יגיד סתם דברים הזויים. הוא אומר, אשר ידע, מכל הארצות אשר ידעתם שם, ולכן אין שום צורך להזכיר את יציאת מצרים. זה מה שאומר הנביא ירמיה. אגב, אנחנו יכולים לראות שיש עוד משהו שמוכיח שהנביא ירמיהו צודק. אבל לפני שאני אגיד לכם מה הדבר שמוכיח שירמיהו צודק, אני רוצה להוציא הצהרה לתקשורת. ההצהרה היא, אני מתנגד לאכילת חמץ בפסח. עד כאן ההצהרה. עכשיו אני מחוסה, אני יכול להמשיך. אנחנו רואים שהיום יש יותר ישראלים שעושים על האש ביום העצמאות, מישראלים שנמנעים מאכילת חמץ בפסח. עובדה. לא באתי לשפוט האם זה בסדר הלכתית או לא, ברור שזה לא בסדר. אבל זה אומר שהנביא ירמיהו צודק, שבתודעה הקולקטיבית של עם ישראל, הקמת המדינה, קיבוץ הגלויות, תופס מקום יותר מרכזי בתודעה מאשר יציאת מצרים. כן? עובדה. נכון? אז כך שהנביא ירמיהו יודע על מה הוא מדבר. עד כאן ברור, כן. אפשר גם להגיד את הטיעון הזה, זאת אומרת, זה משמעותי עבורנו, אבל אפשר לשאול, איך היינו מגיעים למדינת ישראל ביציאת מצרים? אם לא היינו יוצאים ממצרים לפני 3,300 שנה, אז לא היינו משתחררים מהבריטים, כי לא היה את מי לשחרר. נכון. לכן עם ישראל גם מזכיר את השואה. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאנחנו מזכירים, ולא מפסיקים להזכיר אותם, למרות שבטל עניינם, לכאורה אפילו חנוכה, שבטלה המדינה החשמונאית, בכל זאת מזכירים את זה, והתלמוד שואל מדוע. כן? זאת אומרת, יש בהחלט מקום לדיון. אבל, למרות שעם ישראל עושה את ליל הסדר, כן? עושה את ליל הסדר באיזושהי צורה, אבל יום העצמאות תופס, מבחינת היקפו הכמותי, מקום הרבה יותר משמעותי מאשר ליל הסדר. אם כן, מה שאומר ירמיהו, שלא יאמרו עוד חי השם אשר אלי בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אליו אשר הביא את זירה בית ישראל, מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם. אז לכאורה, הראיה של בן זומה היא ראיה חזקה. לא מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח. בדרך אגב, התברר לנו מהו המאורה המאפיין את ימות המשיח לפי בן זומה, דהיינו קיבוץ הגלויות. יוצא לפי זה, שלפי בן זומה, וכיוון שהלכה כבן זומה, עולה פה שאלה רצינית, האם אנחנו לא צריכים לבטל את הפרשה השלישית של קריאת שמה ואת הברכות הנספחות אליה? ובמיוחד שאנחנו לא רוצים לברך ברכות לבטלה, וגם אנחנו רוצים לחזור הביתה מוקדם יותר. אם כי בשיעור שבו אמרתי את זה פעם, מישהו אמר לי, אל תדאג, ימצאו משהו אחר להכניס. אפילו ראיתי להבדיל, אבל אל תגלו להפרד, ראיתי פעם סידור רפורמי, שכאלטרנטיבה לפרשה השלישית הם כתבו שם פרשה אחרת מספר דברים ארוכה מאוד. משמה. טוב, ונתתי לפניך היום את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. בשביל מה? אם כבר אתה רפורמי, אז תהנה מזה. אבל על כל פנים, זה מה שבן זומה אומר. האם החכמים חשודים שהם לא מכירים פסוק מפורש בירמיהו, במיוחד שהפסוק הזה מופיע כצורתו פעמיים בירמיהו? אז כך שאם פספסת פעם אחת, אז אתה מוצא אותו פעם שנייה. אז קשה מאוד לומר שהחכמים לא הכירו את הפסוק בירמיהו. אלא מה? הם פירשו אותו אחרת. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה העצמאות המדינית עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, מה שכתוב שלא יאמרו, אין הכוונה שלא יאמרו, אלא הכוונה שיאמרו. אבל, וצריך להבין, מניין לחכמים, שאם כתוב לא יאמרו, הכוונה שיאמרו. זו שאלה גדולה, נכון? איך אפשר להגיד? הפוך מפשט הכתוב. אבל זה נצטרך לברר. חכמים הם לא סתם אומרים דברים. אבל כל פנים הם אומרים שהמאורה של יציאת מצרים לא יתבטל לגמרי מן ההכרה, כמו שהיום אנחנו רואים באמת שהישראלים בכל זאת מציינים את חג הפסח באיזושהי צורה. אבל העצמאות המדינית תהיה הדבר המרכזי שיישאר בנפש. אגב, לפי זה, מה ההגדרה של ימות המשיח לפי חכמים? העצמאות המדינית, נכון? הם אומרים את זה במפורש. לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה העצמאות המדינית עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. מזה אני גם לומד משהו מעניין, שהדעה שאומרת שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. דעת מי זה? מה? דעת חכמים. מה? דעת חכמים ובן זומה. זאת אומרת, זה דעת התנאים. עכשיו, למה אני אומר את זה? בגלל שיש ריקים באקדמיה שאמרו שמה שהרמב״ם כתב, שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, זוהי דעתו של אמורה בודד. הלא הוא האמורה שמואל. דעת יחיד. ושבאמת, ואז, ומזה בא הניצול של המתנחלים וכל הפשיסטים האלה שאומרים שהעצמאות המדינית זה גאולה, זה רק דברי המורה בודד. זה פשוט שטויות במיץ עגבניות. שהרי, אנחנו רואים, א', קודם כל, מי עומד מול שמואל בסוגיה בתלמוד? המורה יחיד גם כן, זה המורה מול המורה. זה מה אתה אומר יחיד? יש יחיד מול יחיד. זה רבי יוחנן שם. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק, שזה בעצם לא דברי שמואל, זה דברי התנאים, לפי הסוגיה הזאת. שהתנאים אומרים שהעצמאות המדינית היא הגאולה. בסדר? שמת לב פתאום שאני זייפתי את הכתוב. יפה, סוף סוף מישהו ששם לב. כי לא סתם אני חילקתי לכם צילומים. אין לכם טקסט? איך זה יכול להיות? למה לא נתנו להם טקסט? למה? כלל גדול, כשיעור שבו, שיעור שניתן על ספר או על טקסט כלשהו, ולתלמיד אין הטקסט, הוא מבין אותו פחות טוב, פי חמש. אז חבל. כן. ולא עוד, כשאין טקסט, בדרך כלל התלמיד שואל שאלות, שהוא לא היה שואל אם הוא היה מסתכל בטקסט. אבל כאן דווקא עולה שאלה שנובעת מזה שהטקסט לפנייך. כתוב כאן, שאמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים מקומה, אלא שתהיה שיעבוד גלויות עיקר. שאלה מה זה שיעבוד גלויות? במקור כתוב שיעבוד מלכויות, כוונה שיעבוד למלכויות. מה זה שיעבוד למלכויות? שמפסיקה המלכות לשלוט עליך. קוראים לזה בעברית מודרנית, עצמאות מדינית. לכן תרגמתי את זה לצורך הבנת הקהל, כדי לחסוך זמן, תרגמתי את זה לעברית מודרנית. עצמאות מדינית. בסדר? אגב, שימו לב, גם בפסוק בירמיהו, אפשר לציין, מה זה ארץ צפונה? הרוב המוחלט של העליות בעידן החדש, זה מארצות אירופה. עובדה. ואמריקה הצפונית. אז זה לא שלא באו מארצות נוספות, אבל כתוב, מארץ צפונה ומכל הארצות. אתם רואים שהנביא ירמיהו מדייק. הוא מדבר על עלייה כללית וגם מעוד ארצות. אז זה מה שאומר כאן, אמרו לו, אז הם לא מסכימים, החכמים. הם אומרים שמה שהנביא ירמיהו אמר שלא יאמרו, אין הכוונה שלא יאמרו, אלא שזה יהיה תפל. טוב, אמירה כזאת צריכה הוכחה. איפה מצאת שכשהנביא אומר לא יאמרו, הכוונה שיאמרו? צריך הוכחה לזה. כיוצא בו אתה אומר, אז מביאים לנו ראייה. לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. אין? מי אמר למי? המלאך אמר ליעקב אבינו. איך אתם אומרות יעקב אבינו? תגידו ישראל אבינו. הרי כתוב לא יאמר עוד שמך יעקב. אסור להגיד יעקב. אז למה אנחנו אומרים יעקב? כי הכתוב, הכתוב חזר לקרוא לו יעקב גם אחרי שנקרא ישראל. אלא מה? ישראל הפך להיות העיקר. ויעקב תפל. אז זה מה שאומר כאן, לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל לו. זאת אומרת שמצאנו בעברית מקראית, שכשאומרים לא יהיה כך, אין הכוונה שזה מוחלט, אלא חלקי. מה זה? באברהם כתוב... לא, זה הגמרא שואלת את זה בהמשך, היא אומרת, אצל אברהם רואים שמאז הוא לא חזר לקרוא לו אברהם, לקרוא לו אברהם, ואילו ביעקב חזר לקרוא לו יעקב. כן, זה יכול להיות. כן. עכשיו, מה שזה אומר, זה אומר ש... הגאולה היא גם כן מעבר זהות. כלומר, אם אנחנו לוקחים את ההקבלה בין גלות וגאולה,